רבה. שאלה אחרונה נשאלת, מה ראינו צורך, יהודים מטפלים בבעלי חיים כבר כמה אלפי שנים, מה הצורך פתאום בשיעור בסוגיה הזאת? על כל פנים, הצורך שאני בכל אופן נתקלתי בו לאחרונה מכמה וכמה מקומות, יש הרבה, ברוך השם, הרבה מהצעירים שגרים כאן באזור, מתחילים לטפל בצאן בשבת, בצאן בכלל, וכך לא יודעים מה לעשות עם הטיפול בצאן, אלא עם מסורת מקדימה. לכן ראינו לנכון להעביר שיעור בנושא הזה. קודם כל צריך, אני רוצה גם, לא נמצא כאן, רוצה אבל לומר תודה לדוקטור קניגסווד מהחקלאית, הוא מאוד סייע לי בעניין של ההכנה של השיעור הזה. קודם כל צריך לדעת שצאן לעומת בקר הם בעלי חיים מאוד מאוד רגישים. היה מקרה לפני כמה שנים בכפר יהושע, היה שם עדר מסוים שהתגלתה פה וטלפיים, פרצה מגפת פה וטלפיים, תוך שבוע 60% מהעדר מת, 600 אמהות מתוך כל העדר, מתוך 1,000 מתו. בהמלטה יש אחוזי תמותה מאוד מאוד גדולים, 12% מההולדות מתים בהמלטה, לכן בעצם הרגישות של צאן היא הרבה יותר משמעותית מאשר בקר. בקר שעד שהוא מת, בכל אופן לוקח לו קצת איזה זמן. קודם כל, הנחת היסוד לגבי שבת היא בעצם הנקודה הבאה, מקור א' לפניכם. איסור צער בעלי חיים, קודם כל, הוא מן התורה. נאמר בתורה, כי תרח עמו שונאך רובץ תחת משאו, וחלתה מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. זה באמת הגמרא באה ומציע, אמר רבא, דברי שניהם, נלמד צער בעלי חיים דאורייתא. וכפי שפוסק ספר החינוך ועוד הרבה ראשונים אחרים, שצער בעלי חיים אסור מן התורה. עמדת הרמב"ם שרוצים לדייק, שלדעתו זה איסור דרבנן, אבל בכל אופן הכיוון המרכזי ודאי שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא. הסוגיה המרכזית בעצם שעליה מתבסס כל הנושא של הטיפול בבעלי חיים בשבת, הוא בעצם הגמרא בשבת קכ"ח עמוד ב' במקור ב'. במה שנפלה למת המים, מביא כרים וכסתות מניח תחתיה, ואם עלתה, עלתה, כן, במה שנופלת לתוך איזשהו בור של מים, ואנחנו בעצם רוצים להוציא אותה החוצה, כי מחשש שמא יקרה לה שם משהו בפנים, אומרת הגמרא בפשטות שמותר להביא כרים וכסתות ולניח תחתיה, כדי שבעצם בסופו של דבר, ואם עלתה, עלתה. זאת אומרת, אסור לנו למשוך אותה בידיים, אסור לעשות שום מעשה כדי להרים אותה, אבל מותר להניח כרים וכסתות, מיטיבי, ומה שנפלה למת המים עושה לפרנסה במקומה בשביל שלא תמות. פרנסה אין, כרים וכסתות לא, זאת אומרת פרנסה מותר לעזור לה, להביא לה לאכול, להביא לה לשתות, להביא לה כל מיני דברים, אבל אסור לעשות שום דבר. אומרת הגמרא לא קשיא, עד אפשר בפרנסה, עד אי אפשר בפרנסה. אפשר בפרנסה אין, והיא לא, מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה. כן, זאת אומרת, הגמרא אומרת, קודם כל נבדוק שלב ראשון, אנחנו נפרנס אותה במקומה. אי אפשר לפרנס אותה, טוב, נביא כרים וכסתות ונוציא אותה. שואלת הגמרא, אבל מכתב כמבטא כלי מהיכנו, כן, ברגע שסתם מכניסים כלי לתוך המים, הוא מתמלא בבורס, מתמלא בלכלוך, ואז אתה תוכל להשתמש בו, ומבטא כלי מהיכנו זה סור מדי רבנן של סותר, תולדה של סותר. צער בעלי חיים, סליחה, ביטול כלי מהיכנו דה רבנן, צער בעלי חיים דאורייתא, ואתי דאורייתא ודחי דה רבנן. זה בעצם היסוד העקרוני. יש צער בעלי חיים שהוא דאורייתא, יש איסור דה רבנן, במקרה של צער בעלי חיים אנחנו נוכל להתיר איסורי דה רבנן בשביל בעצם לסייע לאותה בהמה. עכשיו, כל מה שמובן מהגמרא, שקודם כל אנחנו נצטרך לבדוק אם אין שום אופציה אחרת שמותרת. קודם נבדוק אופציה שאפשר לעשות לה בצורה שלא תדרוש איתנו להתיר איזשהו איסור, ואז בעצם נוכל להגיע, אם לא נצליח באופציה הזאת המותרת, נוכל להתיר איסור דרבנן. כן, שיש מחוקת ראשונים מאוד מאוד משמעותית, עד כמה בעצם הנקודה הזאת בורית. אומר הרמב״ם, אף פי שמתי כלי מהיכנו, שרמה שליחו לתוך המים, ויצר בלחים לא גזרו, ואסור להעלותה בידו. אומר, אנחנו יודעים שאיסור מוקצה זה גם כן איסור דרבנן, אומר הרמב״ם, טוב, אם כבר התרת איסור דרבנן של ביטול כלי, אולי גם תתיר איסור דרבנן של טלטול. אז אומר הרמב״ם שאסור לעשות שום מעשה בידיים. אריאז במקור, אריאז על הריף, חולק עליו. מורה זקני הרב אומר, שאם אי אפשר לקרים וקסתות, מותר להעלותה בידיים. משום שצער בלחם איסור מן התורה. ואיתור סוג של דברי סופרים בפני סוג של תורה. כן, מחלוקת ראשונים, בעצם אם מותר במקרה של צער בעלי חיים, אם מותר גם כן לעשות מעשה בידיים. אומר המגן אברהם, שבעצם למרות שיש איסור צער בעלי חיים, לדעת הרמב"ם, עדיין אין לו דומות גזרות חכמים זה לזה, שמדייש דברים שאין דופי למקום כרת, אבל אמירה לעקום בעצם תהיה מותרת במקרה הזה. גם הבאר היטב, אסור לתא בידיים אפילו אם תמות, כן, לעומתם, בעצם החיי אדם, והכלים הגדים והחזוניש בעצם אומרים שבמקרים שמדובר אך ורק באיסורי דרבנן נוכל בעצם להקל כמו, כמו אריאז. יש משמעות לזה למשל לגבי מה שנוקטים היום, לגבי ולד שנולד, שנולד בשבת. אנחנו יכולים למשל ברפת שאם ולד יישאר שם לאורך זמן, סיכוי טוב שזה פרה תשב עליו, או כבשה במקרה הזה לא תטפל בו כמו שצריך, יש כבשים שצון שמתנקר בעצם לוולדות שלו, אנחנו נוכל בעצם לבוא ולעשות מעשה בידיים ונוכל בעצם להוציא את הוולד, נוכל להוציא אותו מתוך החצר של הממליטות ולהעביר אותו הלאה לקראת, למקום שבו בעצם נוכל, נוכל בעצם לטפל בו. אגב, זה בעצם הסוגיה הזאת, היא הגמרא על הסוגיה הזאת בעצם התיר המהר"ם מרוטנבורג את כל הנושא של האמירה לגוי ביחס לחליבה בשבת, שמותר בעצם להגיד לגוי שיבוא ויחלוב את פורותה בשבת. זה בעצם לגבי איסורי דרבנן. עכשיו נשאלת השאלה, איזה פעולות רפואיות בעצם אנחנו נוכל לבוא ולעשות לטובת בהמה בשבת? זאת אומרת, הגמרא במקור ג' במה שאחזה דם, אין מעמדים אותה במה משום שהיא תצטנן, אדם שאחזה דם מעמדים אותו במה משום שהיא תצטנן. אמרו לגזרה משום שחקת סממנים וכולי, הרב נחמן בריצק אמר, שחקת סממנים גופה, תנאי לתניא, ומה שחלק הרשינין, לא יריצנה בחצב שתתרפא, רבי יהושע מתיר, וראש רבה הלכה כרבי יהושע, בעצם למעשה בעצם פוסק רבה כרבי יהושע, שדברים שהם בעצם שהם נאסרו משום גזירה של חכמים, לא איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן, אנחנו בעצם נוכל לבוא ולעשות אותה בשבת. כמו שנראה בשמירת שבת כהלכתא בסוף המקור הזה, כשאין עושים לצורך רפואתה של בהמה כל מלאכה, אפילו אם יש בה רק משום איסור דרבנן. אולם איסור שלא נובע ממלאכת שבת, ואין איסור תורה, ואין איסור דרבנן, לשחכמנו זה אסור לעשותו בגזרה. לצורך רפואת אדם, מותר לעשותו לצורך רפואת בעלי חיים. הנפקמינה למשל לגבי המקרים האלה, זה מה שנצטרך כל מיני מקרים של כל מיני דלקות וקדחות למיניהן, שאנחנו נצטרך לטפל. ואנחנו יודעים שאם בעצם אנחנו נטפל בישל ברעל את הריון, מה שנקרא שפה מקצועית, מה שנקרא קטוזיס, אם אנחנו לא נטפל בזה בעצם בכבשה, הכבשה תוך כמה שעות יכולה כבר למות, לכן בעצם אנחנו נוכל להזריק לה לתוך הווריד, נוכל להזריק לה קלציום, סליחה, נוכל להזריק לה לשריר, דווקא לשריר ולא לווריד, שאם אנחנו מזריקים לתוך הווריד, אנחנו גורמים להוצאה אדם, הוצאה אדם זה איסור חובל, אם אנחנו מזריקים רק לשריר, אנחנו לא מציעים בעצם, לא מציעים דם בצורה, ודאי שלא בצורת כוונה של הוצאה דם, ולכן בעצם אנחנו נוכל להזריק לפרה או לכבשה, נוכל להזריק לה זריקה ישירות לשריר בכל מיני מקרים של דלקות וקדחות למיניהן. לעומת זאת, יש סוגיה נוספת שמובאת שם בגמרא, אמרה בשבת בדף נון ג', שאת הגמרא, מה הולכת מרדת לגבי חמור בשבת? כפי שאנחנו יודעים, חמור הוא בעצם חיה שצריכה הרבה חימום. חמור אפילו בתקופת הקיץ קר לו. השאלה אם מותר לתת עליו ושים עליו איזושהי מרדת בשבת כדי שהוא יתחמם. מה לא מותר? אמר לו וכי מה בין זה להוקף וכולי. אנחנו נראה את סוף הסוגיה. הרב פאפה אמר, כאן לחממה, כאן לצננה. לחממה אית לצערה, לצננה אית לצערה. זאת אומרת, שפעולות בשביל חמור שאנחנו נצטרך לעשות, שאנחנו נוכל לעשות, פעולות בעצם שיבואו וימנעו צער, את הפעולות האלה אנחנו נוכל לעשות בעצם בשביל בעלי החיים, פעולות שהן בעצם שאין להם צער בשבילם, אלא רק אנחנו, מה שנקרא, פעולות שהן לתענוג, את הפעולות האלה אנחנו בעצם, אנחנו לא נתיר לעשות בעצם את הפעולות האלה. מה הטעם בפשטות מה שמוכר, מה שמובא בפוסקים, שבעצם זה פעולות שהן לתענוג, הן פעולות שבעצם נועדו לתענוג, ויש כאן טרחה מרובה בשביל הבהמה, אנחנו לא נתיר. למשל, יש שאלה מאוד אקטואלית שמאוד מאוד נמצאת היום במשק הבקר דווקא, כל הנושא של צינון בעלי חיים, צינון פרות בשבת, פרות בכלל, והשאלה אם בעצם מותר נניח בשבת בבוקר אחרי החליבה להביא את כל הפרות לחצר המתנה נניח שיבוא ושנצנן אותן, ופשטות פעולות כאלה שבעצם שמטרתן הוא בסופו של דבר כתוספת רווח לחקלאי ולא דווקא לטובת הפרה, אנחנו בעצם זה פעולה שהיא בעצם נגדיר אותה בתור פעולת תענוג, לכן פעולה כזאת אנחנו בעצם אנחנו לא נתיר. דוגמה נוספת, למשל יש הורמון שנקרא הורמון אוקסיטוצין, שמטרתו היא בעצם לעשות הגברת חלב לכבשה, נותנים את זה אחרי 5 דקות, נותנים את זה לכבשה כמות מסוימת, מינון מסוים, אחרי 5 דקות יש פי 6 של חלב, אז ודאי שגם אם אנחנו נבוא ונגיד שאנחנו בעצם נזריק את זה ישר לשריר, את זה אנחנו בעצם לא נבוא ונעשה, כי בעצם אין פה שום פעולה שהיא בעצם לטובת הכבשה, אלא פעולה שהיא בעצם אך ורק בעצם לתענוג. למשל עוד אנחנו רוצה לעשות סנכרון ניחום, נכניס ספוגיות תיחום לתוך הרם של הפרה, אז גם פעולות כאלה אנחנו לא נעשה, כי בעצם כי אין להם שום מטרה מהותית בעצם בשביל הפרה. יש נקודה נוספת שצריך לדון בה כאן במקור ה', יש לפני כמה עשרות שנים הייתה איזושהי מגיפה, מגיפה לתרנגולות, ולא ברור, לא הצלחתי לדעת מה בדיוק אותה מגיפה שהייתה, אבל היה צורך, אם מישהו פה זוכר מה זה היה, שהיה צריך לפורר כדורים לתוך האוכל של הפרות, לתוך האוכל של התרנגולות. שפעת העופות, זה כנראה עוד לא היה. אז עוד לא, שאלתי את זקני כפר הרועה בכל אופן, והם לא זכרו שהם עשו דבר כזה, אבל אולי זה היה עוד לפני... מה זה? לא ניוקאסל, זה לא היה ניוקאסל, לא ברור מה זה היה. ניוקאסל, ניסיתי לשאול, הם לא זכרו את ה... ומה היו, מה היו, איום עם כדורים. הבנתי. טוב, אז יכול להיות שזו הייתה המגפה הזאת של ניוקאסל. בכל אופן, הרב פרנק נשאל בעצם השאלה הזאת, והנקודה היא כזאת, שבעצם שתרנגולות שכבר נפגעו, זה כבר מה שנקרא אפילו משחטה לא תעזור, כי המשחטה תעזור לו, אבל הוא כבר חולה. אי אפשר יהיה לרפא אותו אחר כך בעצם מאותה מחלה. ואם בעצם אנחנו מזהים שהתפרצה איזושהי מגפה בתוך חלול, אם אנחנו נשים את נפרות הכדורים האלה לתוך האוכל של התרנגולות, בעצם אנחנו בעצם נעצור את ההתפרצות של אותה מגפה. אז בעצם לדעת, אומר הרב פרנק, נשאלתי בעובדה דעה בששתה מגפה ותרנגולים, ויש רפואה לזה להכילם איזה תבליות שמועלים אותם ונותנים להם בתוך אוכל, מותר לעשות כאן בשבת. הנה משום גבי דברים יש לדון בזה, משום תוכן שתוכן את הכדורים, משום מוקצה, ומשום שחיקת סממנים. אומר הרב פרנק, לטחון בסופו של דבר זה לא נחשב תוכן, כי זה כבר אוכל דבר שהוא היה כבר תחון. משום מוקצה גם כן לא, כי אדם התכוון שצריך לדאוג שבאמת הוא התכוון בעצם להשתמש בזה. ושיש שחיקת סממנים, ושאין גזר משום שחיקת סממנים, ובשולחן ערוך, כתב מחבר, אם אחר כך שמים הרבה מצד רחול להריצה לחצר, כדי שתייגע ותתרפז. זאת אומרת שפעולה כזאת אנחנו, שהוא בעצם מתיר את אותו פירור של הכדורים. לכן, המשמעות של זה, אם נניח אנחנו נרצה ולד שנולד בשבת, ואנחנו נרצה לחטא לו את הטבור, נחטא לו ביוד, כדי שלא ייכנסו מחלות מהטבור לתוך הגוף, הרי כלי הדם הם מאוד מאוד פתוחים בחצי שנה הראשונה של אחרי ההמלטה, בעצם, ולא תקרא, אנחנו בעצם רק נוכל לבוא ולעשות אותן, רק למשל חיתוי עטין בשבת. פרה שאנחנו רוצים לחטא את העטין שלה לפני החליבה ואחרי החליבה, אנחנו בעצם רק נוכל לעשות את זה, כי בעצם כי בפעולת החיתוי הזאת, רק אין פה שום צובע, כי זו פעולה שלא מתקיימת, וכבר מדבר פה דבר שהוא נוזיל לחלוטין, אין פה שום שיחה, אז נוכל גם לחטא גם את הטבור של של הולד, וגם כן את העטין של הפרה, במקרה הצורך. עכשיו, מפיית באמת קוצר הזמן ממש, אני רוצה דווקא שנסתכל בדף השני, בסוף הדף, שדברתי בטלפון עם הרב נתן חי, הרב של איתמר, הוא תיאר לי מקרה שהיה להם, ביישוב לפני כמה חודשים, שבשבת בבוקר המשאבות, יש להם בוסטר שמביא ללולים שלהם, בשבת בבוקר הפרק של הבוסטר נפל. המשמעות היא בעצם שלכל אורך השבת בעצם לא תהיה שום אפשרות בעצם לבוא ולתת לתרנגולות או לכל בעלי החיים, לא יהיה להם מים לשתות. אני חושב שאולי במקום מקרה שזה היה גם כן לאחר כמה בתים מהיישוב, אז זה היה עוד סניף שם להקל. בכל אופן, חשבתי לומר כאן מה בעצם העקרונות שעל פיהם אנחנו בעצם נפעל. אז הרב ישראלי וחבוד בנימין בסימן כ"ז בעצם נותן לנו עקרונות שיש להם משמעויות מאוד מאוד גדולות גם מעבר בעצם לבעלי חיים, ששלושת האפשרויות להטיל פעולה בשבה לצורך חולה שלמה סכנה, שהקוף ממקום צרה, שהוא שקוף כמו פסיידה, אחרי מקום פסיידה ממש, וכל כך יוצא בזה, דהיינו בעצם בכל מקום שאנחנו בעצם נבוא ונרצה להתיר, נבוא ונרצה לעשות איזושהי מעשה, מה סדר העדיפויות לבוא ולעשות. אז דרך העדיפה ביותר לדעת הרב ישראלי היא לעשות על ידי גרמה, לפי הגמרה בשבת. לדעת רוב הראשונים, מלאכה כזאת נסרקה, חוץ מאחת הדעות דעת הרבן יואל, לפי בכל אופן שהוא, מקווה שרוב הראשונים כן מתירים את זה. האופן השני זה בעצם לעשות את המלאכה בשינוי, כלאחר יד, זה אותו דבר, ובסופו של דבר, ככה הרב נתן חי בעצם, בסופו של זה מה שהוא, זה מה שהוא עשה, והשלישית בדרגה, זה בעצם לעשות על ידי נוחי, וזה עם כל המגבלות שיש בשולחן ערוך, שזה בעצם שלא לסבל שוב בצורה, לא לומר בצורה ישירה, ושזה יהיה גם כן איזשהו צד לצורכו, וכל ההגבלות שיש בשולחן ערוך. אני רק רוצה לומר עוד נקודה אחת, ממש לפני סיום. יש אחת השאלות שהרבה מהאחרונים מתעסקים בה, היא בעצם, אנחנו יודעים שיש את הגמרא בבבא קמא, שמדברת בעצם על הגזרה שאיסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל כיום, גידול בהמה דקה בארץ ישראל. שאת השאלה באמת איך אנחנו בעצם יכולים לבוא ולהתיר עכשיו את כל הנושא הזה של הגידול. מה שבכל אופן, מה שבסיס ההיתר בכל אופן, הוא מה שמובא בשולחן ערוך, שבימה שלא היה יישוב ישראל, אז אין חשש של גזל שאותה בימה דקה תבוא ותאכל, מכיוון שבאמת אין רוב מסודות של ישראל, מותר לגדל. שואלים כל האחרונים, מהרב פרן כאב האלך, אם כן, מה קורה היום שחוזרים מסודות של ישראל, גם ראיתי שאחד האחרונים כותב שהם, בימינו שקנה השר מונטיפיורי כבר קנה אדמות, אם הגזרה חוזרת או לא. בכל אופן, מה שרוב המניין הראשונים, האחרונים, סליחה, רוצה לומר שמותר לעשות היום, מכיוון שבעצם אנחנו יודעים שכדי שגידול המימות הדקות נעשה בצורה מאוד מאוד מסודרת, נעשה בדירים סגורים, כל שהעיזים לא יכולות לצאת, לא יכולות לברוח ולא יכולות בעצם לבוא ולהזיק. אז ודאי שחלק מהיתר בעצם בסופו של דבר הוא כדי שמי שיש לו, שיבנה כלובים, שיבנה דירים כמו שראויים, שלא יחזור החשש הזה של הגזל. ועוד נקודה אחת, שאם מי שירצה יוכל לעבור כאן בדף הזה על מקורות דלת ואי, שבעצם עז, זאת עז מניסיון קצר שהיה לי, עז זאת חיה שמאוד מאוד מאוד קשה לתפוס אותה. אם היא ברחה, היא ברחה, ולכן לא לכנע נאמרה עליה הגמרא, שאין לו שמירה אלא סכין. זה הדבר היחיד שאתה יודע, אתה בטוח תמצא אותו אחרי דקה באותו מקום, אחרי ששחטו אותו. ברחה, כן, זה ודאי חלק מהעניין, שדבר ש... לכן, יש לזה גם משמעות לגבי הלכות שבת, שבעצם אנחנו נתייחס אליו בתור שור שמרד. שור שמרד, אנחנו הרבה יותר מסובך הלכתית, לבוא ולתפוס את אותו שור, נוכל אולי להכניס אותו במקרים מסוימים לתוך חצר מאוד מאוד גדולה, שגם שם היינו קשה מאוד לתפוס אותו, אבל בוודאי זה שונה מהרבה בעלי חיים שאתה רק קורא לו, קורא לו ומגיע, גם פרה, אחרי שהיא נרגעת מזה שהיא ברחה, אתה רק מסמן לה וכבר נכנסת פנימה חזרה לתוך לתוך הרפת. אז זה אתה צריך להתחנן הרבה כדי שבעצם יתבוא ותסכים ונעשה כזה דבר. לכן לגבי צדה ושבת זה הרבה יותר מורכב, וצריך מאוד מאוד להיזהר שהדירים שבונים לכתחילה יהיו דירים שמורים ובנויים היטב. כן, השאלה אם הגרניום של השכן נראה יותר יפה באותו רגע בדיוק. זה משהו רציני. נמשוך אותה בצורה טובה. עד כאן. כן. כן, אני... סליחה? תראה, עצם היציאה למרעה בשבת, עצם פעולת היציאה היא פעולה שמותרת. יוצאת לראות מותר, במקור א' כאן בדף, שמעמיד אדם את בהמתו לגבי הסבים מחוברים, לא חושב שמעית לא שמם, לא לגבי מוקצה פני שיסורו קל, לא חושב שיותנו בידיים, דווקא לעמדה שבידיים אסור. אבל למה לפניה, בקצת מותר, עצם היציאה למרעה מותרת. אלא שמי שיוצא למרעה, יוצא באזורי ספר, זה יותר מורכב מצד יציאה עם נשק או דברים כאלה, אבל מי שהרואה שיוצא, ודאי שצריך להיזהר שלא ייקח שום איזה אבן, או מקל או אבן שלא ייקח אותו שום דבר ביד, אם יוצא בעצם מחוץ לתחום, בתוך, ודאי שרק בתוך תחום 2000 ממש, לא יתרחק יותר מ-י"ב מיל, לא יותר מחוץ לאיסור תחומין. עכשיו לגבי עצם, אם נח, יש עליה, קשור עליה משהו, בוודאי שיש פה, אם זה דבר שיכול ליפול, יש פה בעיה של איסור מחמר, לכן צריך לדאוג שאם גם כן יוצאים, אם יוצאים מחוץ לתחום, ודאי שכל אחד לפי הוראות רבשצו ויישובו, לפי כל אחד הוראות הבטיחות שקיימים באותו מקום, אבל ודאי שגם אם הוא יוצא, אם בכל אופן מותר לו לצאת, אז ודאי שגם משהו קשור על הבהמה, על אותה בהמה, שיהיה קשור היטב, שלא יהיה שום חשש של נפילה. סליחה? עד כאן כנס זה.